מהשמיים, אם היה קצף מבעלי הברית האחרים, בגלל המעשה הזה, אם זה בן ערובה, הרבה פירושים, לא ניכנס לזה. היה קצף על ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, המדרש תופס שהקצף היה משמיים. עובדי עבודה זרה, היו מכירים כבודי? לפי כך הם מורדים בי. מחיתיתי, נניח לקח את הבן הבכור שלו ואלה אותו לעבודה זרה. ואתם מכירים כבודי ומורדים בי. אז לכן יש קצף גדול. בהשוואה לישראל. אמר רב מני, אילו לזכותה, זכות אשתו של עובדיה, מיד אחרי זה כתוב, ואישה אחת ובני הנביאים. זה סוף פרק ג', והיא קצף גדול, אחר כך כתוב, ואישה אחת ובני הנביאים. אשתו ממש קשה להם, ואישה אחת. למה הבא הזה מחבר? אז כתוב, אישה אחת ובני הנביאים. משמע שאם לא, קצף גדול על ישראל, אז צריכים להסיק מסקנות. ולמה יכול לפן ישראל ניצלו? כי ואישה אחת, כבר קלו ישראל באותה שעה, ואישה אחת משניהם בן מיד זכאי לאלישה. יש במדרש במשלי עוד איזה פרט על האישה הזאת. המדרש דורש את כל אשת חיל על נשות מופת במקרא. צופיה הליכות ביתה, זו אשתו של עובדיה, שהצילה בניה ולא עבדו עבודה זרה עם אחאב. לא מצאתי במפרשים מי שהסביר איך זה קרה פה. אם הכוונה היא שהצילה את בניה מזה שלא לקחה אותם, לא נתנה אותם לנושה, שאם היה לוקח הם היו גדולים מבית אחר. כל פנים אתה שומע פה שמגיע ישר כוח לאמא, לא מפני שהצילה את הילדים, סתם שהיא רוצה את הילדים שלה שיהיו בבית ולא יהיו עבדים במקום אחר, אלא הצילה אותם מעבודה זרה, והיא עמדה לישראל. והיא קצב על ישראל... בגלל שמרדו בי עובדי עבודה זרה, מה הוא עשה? איך שלא נפרש את המקרה הזה? ואישה אחת, הייתה אישה אחת. בעלה הציל את ישראל מקטיעת הרצף, שבירת הרצף של הנבואה, של המשך המסורת הנבואית. ואשתו היא ששימרה את ישראל מעבודה זרה. אז שוב, יש בכלי יקר של רב שמואל הנדיו, ואישה אחת ממשה בנביא מובא בילקוט וכו'. ולעניות דעתי לדקדק, מה שייכות עניין אשתו של עובדיה עם הצלת ישראל מהעיבוד, ומה הזכות אשתו של עובדיה, אם הכוונה הזכות שעשה עם האלישע הנביא, ולא מה שמתברך יצא דבר שנתן לה ברכה, ואם הכוונה הזכות שעשתה היא, לא מצאנו שעשתה זכות להגן על ישראל. ונראה, השאלה היא טובה, מלבדו לא מצאתי מי שמפרש את המדרש בכלל. ונראה אחר שזכרנו למעלה, בפסוק הקודם בכתב שהיה לישראל מת השם יתברך כנזכר מגמר בפסיקתא, ושנמשך מצד שקריב מלך מואב את בנו לגבוה או לעבודת אלילים, למר כדאיתלה ולמר כדאיתלה, ובאותה שעה ירדו שונאים של ישראל למדרגה התחתונה, כמו שנזכר לאל מהרד"ק שלמדו כן מלשון וישובו, ושם כתוב חסר ועבד היה לו לומר וישובו ומיני דרשו וישבו לארץ, דהיינו ישראל ירדו למדרגה תחתונה. ולענידו אותי למדו כן מטיבת לארץ ולמרו אל הארץ וכל העניין מיותר שוויה צר לומר עליו הישום מעליו ובוודאי שישו ולארץ ועוד קשה דהיה לומר לארצם לשון רבים כמו שאמרו ישו על שום ארץ נרחים לכן דרשו וישו אל ישראל לארץ את המרגעה התחתונה שיהיו במקוד ושאלו למעלה כמו שיחדו המעלה אתכם בסדר ואתה חזרו לסורם וישו לארץ והיו עבודים ללא זכות אשתו של עובדיה רצה לומר שבהיות עובדיה ממשכן בניו בריבית כדי להכילה מהנביאים, היה דבר גדול מכוון לעניין מואב שהקריב בנו. איי, 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 איזה יופי. כל אחד עושה את המקסימום עם הילדים שלו. הגוי הזה לוקח את בנו ומקריב אותו. היה קצב על ישראל. מה אתם מנפנפים? אחד ההסברים. מה אתם מנפנפים? עקדת יצחק, עקדת יצחק. הנה גם גוי אחד עשה את עקדת בנו. אז יש קצב גדול על ישראל. אז מה במקום עקדת יצחק? אז מה יציל את ישראל? יש כסף גדול. אישה אחת בנשי בני אבים. עובדיה לוקח את הילדים שלו. את הילדים שלו, הוא גם לוקח מסירס נפש של הילדים. היה ירא את השם והקריב בניו למשכנתה בריבית שיחיל את הנביאים. והיינו דסמיך לב אישה אחת בנשי בני אבים צעקה אל אלישה. שבירור הזכות של עובדיה, הנה ניכר על ידי אשתו, שהרי הגיע בניה לקחת אותם לעבדים. ועבדות ושביעה כולו ייתנו בו. זה הזכות הצילית ישראל כנגד זכות מואב, שהקריב בנו עולה, ובזה ניצלו ישראל מהקצף אשר יצא מלפני השם, שהיו עבודים בנגב וכדומה. אז אתה שומע פה, מה הגישה האישה שטר לפיראון? וישב יפה מאוד, איזה אישה? היא הייתה שותפת עם בעלה במשכון של הילדים. היא הייתה שותפת במסירות נפש של רצף הנבואה, ו... ממילא היא הייתה מוכנה לתת את הילדים שלה, עקדת יצחק מודרנית. גדורה, וכשהזכות של עקדת יצחק נוטרלה על ידי הקרבת הבן על ידי מלך מואב, בא הקבלה המיוחדת הזאת של הבנים של עובדיה כדי להציל את העניין. יש עוד מדרש אחד גנוז. למה מסוך שמן? היה שמן. כמובן, זו שאלה גדולה. מה פשט? אישה שאין לה בבית כלום, אז מה הדבר האחרון צריך להיות לה? קמח, לחם, שמן. למה היא מסוך שמן? אז אתה יכול לומר, כך היה גוף העובדה. אבל הרי היא הגיעה למצב שאין לה כלום, ורק את הילדים עומדים לקחת. מה טיבו של השמן הזה? אז יש במדרש, המדרש הזה הוא גנוז, רק נראה, בשער, זה מהגניזה של קהיר. דף אחד גדול, חבוי בין שתי זגוגיות, איך שמשמרים את זה שם, באוצר הספרים של האוניברסיטה בקמבריץ'. הדף הזה מכיל גם על מאמרים, המאמר הראשון הגדל אישה ואחד בין שי בני הנביא, אשר לא נודע לי ממקום אחר, בתוך המאמר דבר בשם אמרו רבותינו וגם זה חדש הוא, ואולי הוא ממדרש על ההפטרות, שכן הפטרת וירא מתחילה באישה אחת, זה השערה של המביא דפוס. ואישה אחת בין שי בני הנביאים זו אשתו של עובדיה, שהלכה אצל אלישע, מה שכתוב פה בשורות, זאת אומרת מה שכתוב שם מעל השורה, שהיה אחד מן הנביאים, זה המקום היחידי שמצאתי, שיחביאם בעלה במערה ויחלקלם לחם ומים. לכתיב אישה אחת משם מנביאים צעקה לאישה למור אלישה ואומר, ואנושה בעלה קראתי את זה. אמר לה אלישה, אגידי לי מה יש לך בבית? אמר לי, אין לי כלום בבית. שאמר, מה יש לך בבית? אין לי כלום אסור שמן. אמרה לו, יש לי צלוחית ובתוכה מעט שמן. ולמה שמן יתר מן הכל? שהייתה סחר ראשן של בניה. היא הייתה עושה להם ברילנטין. שיהיה להם כזה שמן, הם יוצאים לשוק מסולשלים עם שמן. אין להם מה לאכול, אין להם מה לשתות. מה את משחקת פה את המשחק הזה? כדי שיצאו לשוק, ולא יאמרו רואין על שגזל עובדיה את אחאב, פרוע האלוהים וממנו ונעשה ביתו רקם. אתה רואה מה קרה? אחאב הזה, עובדיה הזה, מאיפה היה לו לפרנס? בוודאי, מעל בתפקיד, לקח מעובד, זה לקח שם את כל הסיפורים האלה, מי משכון, הוא לקח את זה מכולם. אז תראה למה שהוא התגלגל, הוא מת, ועכשיו תראה איך שהילדים שלו, אז היא הייתה אומרת, אנחנו נשחק את המשחק, נצבות את הלחיים ונגיד שהכל בסדר, אתם תצאו נסוכים בשמן, לכך הייתה חוסכת מן הכל, ולוקח השמן, שלא יוצאו בניה ורשם נגובים, שלא יראו, הם יבש להם השיער, אין להם אפילו שמן לסוך לשמן, שיהיו כולם יוצאים בשמן, לכך אמרה לו כי אם הסוך שמן. עכשיו אתה מבין טוב את המדרש, למה בשמן הזה נעשה נס. אנחנו גם לא נזקקים לכל המנגנון הפרשני בענייני חנוכה, שצריך שיהיה משהו טבעי, שמהטבעי הזה יתרחש הנס. אז הוא אמר, הסוך השמן הזה, זה הבבואה של המסירת נפש של האישה הזאת. זה האישה שבגללה כלל ישראל ניצל. אם לא אשתו של עובדיה. אישה שלא באה בטרוניות. אישה שלא צועקת, שום דבר לא. רק אחרי שלוקחים את הילדים. היא לא... יכולת הרי לבוא לאישה לבקש, שייתן אוכל, זה את לא מבקשת. היא אומרת, שמן! שאסוך שמן, קצת שמן שישאר בצלוחית, שלא יגידו שהקדוש ברוך הוא העניש את בעלי. אז שכולם יראו שהילדים שלי הם לבושים יפה, הם הולכים לחדר מצודרים, אפילו עם שמן על הראש. עד כדי כך, עד איזה, מה פלא שאישה כזאת, אתה שומע אותה כשהיא מצלת את ישראל והיא עומדת בקונטרסט לאיזבל. המלבים אמר דבר שלא יודע, לא יודע מקור. שאלתי את הרבה ויגדור, אמר לי שהוא לא יודע. ופרשו חז"ל שעובדיה היה מדליק תמיד שמן לבני הנביאים אשר בלילה לא יכבה נרה, ראוי היה שיהיה נס בשמן. רב אביהו אמר בספרנו, מה הם יעשו בלילה? מה הוא עושה? בלילה לומדים, יושבים במערה, בשמה יש מערה, ובשביל ללמוד. אבל אם יש חושר במערה, אז הוא היה משיג להם שמן שיוכלו ללמוד. אז גם כן, כן חז"ל, לא חז"ל, אבל אפשר להבין, המלבים אמר, אולי תפלק, לא יודע מאיפה הגיע לו את זה. אז זאת אומרת שגם הם חיפשו את הסיבה שכל השמן המופלא הזה מאיפה הוא יצמח, מאיפה הוא יבוא, או מתלמוד תורה של הנביאים או מהמסירת נפש של האישה. עכשיו אנחנו חוזרים ללמוד עובדיה עוד פעם. חזון עובדיה, מי עובדיה הזה?
אומר רבן עזרא, לא ידענו דורו, ולא נוכל לומר כי הוא הנזכר בספר מלאכים בימי אחר, כי שם כתוב עובדיה יראה את השם, ואילו היה זה הנביא בעצמו, איך יקראינו יראה השם ולא יקראינו נביא, כי הנבואה היא המעלה נכבדת יותר. טוב, אז עם הקושיה של אבן עזרא אנחנו יכולים להסתדר. אבל אבן עזרא אמר, לא מקבל. לא מסתבר לי, כי מה פתאום קוראים לו, מסתום היו לי בן עזרא עוד כמה קושיות, כי מה פתאום קוראים לו ירא השם, ולא נביא. עכשיו נראה מה עשה פה אברבנאל. חזון עובדיה, אין לנו דרך לדעת הדברים הקדומים אשר איננו לא ראו, כי מפי מגידיהם. רק מסורת, ביותם אנשי אמת של המסרנים, שראוי לסמוך על קבלתם, ולכן היו מקובלות מכלל הראיות שעשה הפילוסוף. זאת אומרת, המקובלות מסורת, פילוסוף זה אריסטו, מסורת גם היא דבר, גם כן היגיון לא היגיון, מסורת אומרת, אתה צריך לשקול אותה. והנה הכתוב, לא ביר זה הנביא מי היה ובאיזה דור ניבא, אבל חכמנו, שקיבלו דור מדור ומהנביאים, הלא הם יורוך, יאמרו לך, שעובדיה זהו אשר נזכר בספר מלאכים שהיה עם אחיו אשר על ביתו, ואמרו שהיה גר אדומי ושהיה מבני אליפז רע איוב. מדרש, נראה עוד מעט. אמרו בתנחום, החזון עובדיה, למה חזון? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליפז, אתה הוכחת את עבדי איוב בחזון, שנאמר בסיפי מחז יונות לילה, אני מעמיד ממך בן אבי שיפרע מבית אביך בחזון, שנאמר חזון עובדיה. ואחר כך באה פה הגמרא שהבאנו קודם מסנהדרין וכו'. בטור השני, אמנם הרב רבי אברהם בן עזרא בהתחכמותו כתב שלא נוכל לומר שהיה עובדיה אותו התחכם, שעובדיה יראה השם, ולא כמו כתוב נביא, וטענתו זאת הבל, כי אולי ביות עובדיה בבית אחיו לא נחלה הנבואה. להתחבר לו את אמר השם אחיו ואיזבל. ואידה כתוב שהירי השם ושהם מגן עלים והמצלם. אומנם אחר כך ניפה הנבואה הזאת בלבד. כשהוא היה בבית אחיו לא היה לו נביא. אז שם היה ירי אחר כך. הוא היה ירי. איזה מין קושייה הזאת. סתם מבחינה הגיונית. וכבר יורה הכתוב על המיטת זה וכאן הוא הביא את המדרש. וזה באמת העובדיה היה כי היה מפורסם בחסידות וירת שמיים. על כן קראו הכתוב כן ג' פעמים ראינו. ירי מנעוריו, ירי מאוד, ירי. וכיוון שעידה כתוב שהיה מבני הנביאים, למה נרחיק שינבא נבואה אחת קטנה כזאת? ואם אשתו לא קראתו נביא, זה היה לה נוותנותה. היא לא אמרה שזה עובדיה הנביא. אישי מת. או מפני שלא ניבק עם נבואה קטנה הזו, ולכן הסתפקה באומרה שהראה את השם עם עדות הכתוב שהיה מבני הנביאים. ואולי מפני שזה אמרה ואתה ידעת, לפי שעובדיה היה ידוע לאלישע עניינו, הוא לא ראה את המדרש הגנוז הזה. והנבואה אשר ניבא, ואם לא היה דבר כן, לא היו מידים אליו השלימים מלא בשלום. דיינו, דרך ארץ למסורת חז"ל. ותלמידיו של רב מאיר, שהוא עצמו היה גר אדומי, תלמידו של רב מאיר, העיד שהוא היה עובדיה גם כן גר אדומי. ואין שזה כולו כולו, אם לא מקבלת אבות. לקחת נביא אלגנטי, ולעשות אותו גר, לא יחסן, זה לא כבוד אם זה לא אמיתי. זה דברי אברבנאל. זאת אומרת, הייתה פה אכן מסורת. ומאשר היה עובדיה גר אדומי שבא לחסות תחת כנפי השכינה, הראו השם יתברך באובדן מולדתו לנחמו ביותו גר. עכשיו אתה שומע, הוא אמר אחרת מהגמרא. מה שיש בנבואת עובדיה, זה לא סתם התמודדות עם אדום. זה התמודדות עם אדום לאורך כל ההיסטוריה. בבטן הכבת אחיו, שני תומים במתנך. קיסרי בירושלים, צור בירושלים, רומי בירושלים. כל המתח הזה, זה גנוז בנבואת עובדיה. ועלו מושיעים בהר ציון בסוף הימים, לשפוט את הריסיו. שיא השיאים, הייתה לשם המלוכה. זה עובדיה. אז, את עובדיה הזה עשו שליח, כי הוא בא מהחבר'ה. הוא יודע מה אדום רוצה לעשות. הוא יודע כל מה שמתואר בהפטרה שלנו, את השנאה של אדום, נחפשו עשיו, נימו בצפוניו, מכירים את המצפון העמוק שלו, מה שהוא רוצה לעשות להם. הראו השם יתברך באובדן מולדתו לנחמו ביותו גר, ולהודיעו שסוף אומתו היה להחיד. מדוע? פסיכולוגי. כי יותר אהוב לאדם דעת מה שעתיד להיות באומתו וארצו מבאומה אחרת. סתם מסקרן אותו לדעת, אני מכיר את החבר'ה. ולכן לא ראה נבואה אחרת, כי זאת לפי שהייתה על אדום. וכאן הוא יישב את זה. זה לא שלקטנותו ולא סתם, אלא נתנו לנבואה אחת, אבל זו נבואה שנוקמת ויורדת בכל ההתמודדות של ישראל עם אומות העולם, שאדום הוא התמצית שלה. עכשיו, על מתי זה נאמר? אי אפשר לומר שראה בחורבן אדום אשר רכבו נבואת נצר, הוא כמו שכתב אבן עזרא.
או חורבן הורקנוס המלך בבית שני, לפי שהוא אמר, יצא לנו הורדוס מזה, לפי שהוא אמר למה נקראת איש מהריסיו מקטל, ואמר גם כן ולא יהיה שריד לביסיו, וידוע שלא היה חורבן נבוכת נצר, ולא חורבן הורקנוס שיחיבו לדום, החלטי שלא נשאר באמש, כן נשאר, והוא ממה שיוכיח, שלא הייתה נבואתו, כי אם לעתיד לבוא, שיחרב אדום בהחלט, ולא יישאר מהם שריד, כשיגל השם את עמו. אז יש לנו פה דוגמה, לא סתם של עובדיה לאיזה נבואנת קטנה בפרק א', לא בכמות, אלא איכותית ביותר. זאת אומרת, נבואה שמגעת עד סוף הדורות, באימות המופלא בין אדום לבין ישראל, שזה חורז את כל תולדות ישראל. ונבואה כזו הביא אותה עובדיה, שעליו שואלים מפני מה זכה, איך הוא גדל, איך הוא הגיע, ואתה שומע משהו על האטמוספירה המשפחתית, אתה שומע משהו על הגברת שלו, על הילדים שלו, על מסירות הנפש שלו, ועל המשקל שיש למעשים קטנים בודדים כאלה, כדי לעמוד לישראל בעת צרתם, כשנגמרה הזכות שלה כדת יצחק. אבל יש לו פה עוד איזה שרבוב משפחתי שהברמל כבר אמר. ויען אליפז התימני, אנחנו מכירים את זה בפרשה, בנו של עשיו אליפז, עם הדוד היה לו פגישה לא הכי סימפטית שם על יד הירדן עם יעקב. כתוב ברש"י באיוב, אליפז בן עשיו היה, ועל ידי שנתגדל בחיקו של יצחק, זכה שתשרה עליו שכינה. זה כמובן מטה אותנו לבעיה אחרת לגמרי, שאיוב לא מוצג כיהודי. ארץ תימן בדרום, הדרום זה אדום, פטרה, מארצו של יצחק. ומה אמר אותו אליפז? בסעיפים. מחז יונות לילה, מין רוח הקודש כזאת. בחז יונות לילה, חזון, חזון. בנפול תרדמה על אנשים. ועל כך דרשו חזל בילקות, בסיפים מחז יונות לילה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליפז, לעבדי איוב הוכחת בחזון, שאמרת לו בחז יונות לילה, אני מעמיד ממך בן נביא, שיפרה מבית אביך בחזון, שנאמר חזון עובדיה. על זה בא קטע במדרש, שיש לי עליו כמה שאלות, לא יודע לתרץ אותם. חזון נישעיהו. גם נישעיהו נאמר חזון. שני נביאים נתנבאו בלשון חזון. ישעיהו ועובדיה. ישעיה גדול שבנביאים, ועובדיה קטן שבנביאים. חזל יכולים לחלק ציונים. אולי הכוונה לכמות, מסתבר שלא. ויש אומרים, עובדיה גר היה. חזון ישעיהו בן אמוץ, חזון עובדיה, שניהם שווים כאחד. עובדיה לא נתנבא אלא בפני זקנים גדולים. שנאמר חזון עובדיה, כה אמר השם, הרי מפני הקדוש ברוך הוא. כה אמר השם, מפי סנדרין מניין, שנאמר שמוע שמענו לשון רבים, אף ישעיהו נתנבא בפי סנדרין, לא מבין עברי, וישמע את כל השם אומרת מי ישלח, מפי הקדוש ברוך הוא, מי ילך לנו, מפי סנדרין, שאף על פי שהיו מתנבאים בין הקדוש ברוך הוא, אילו הייתה סנדרין זזה ממנו, לא היה לו רשות להתנבות, לכאן אתה מוצקת, מי ישלח מפי הקדוש ברוך הוא, מי ילך לנו מפי סנדרין, ולכן התנבאו שניהם בחזון, שחזון גימטריה 71, שהתנבאו שניהם ב-71 סנדרין. רבנאי אומר, חזון שהתנבאו שניהם ב-71 לשון. זה גדול שבנביאים, זה ירוד שבנביאים, אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. המדרש הזה דורש עיון בפני עצמו, אני מריח שיש פה דברים, לא יודע איך לפרנס את זה, לא יודע מה סנדרין, לא יודע מה זה זז. על כל פנים, יש לנו פה עימות חזון, איך מכניסים גם את ישעיהו ועובדיה ביסוד אחד. עכשיו, יש פה קטע בזוהר. הוא קטע מיוחד, ויש עליו פירוש. האדמו"ר בעל בני יששכר, וזה גם כן תופעה לא מצויה, אחד מגדולי החסידות, מחשובי המחברים שלה, כתב פירוש על ספר עובדיה, בשם כלי הרועים, אלא הוא כמובן שינה הרועים בעין להרועים באלף. ויש פה פירוש לאותו קטע בזוהר, שנוגע ביסוד שאנחנו עומדים בו. בזוהר כתוב כך, שאר הנביאים היו נופלים על פניהם בשעת הנבואה חוץ ממשה, ונחלש כוחם, ולא היו יכולים לעמוד על בירורו של דבר. מה שאדם, מה שהרמב"ם ביסודי התורה אמר, מה שאדם נביא נופל על פניו, זה לא עניין טכני. זה העוצמה של ההתגלות, היא כל כך חזקה שהוא לא יכול לעמוד כנגדה. וממילא הוא גם לא תופס עד הסוף, כי הוא תופס מאופל, כי כשאדם שוכב עם פניו על הארץ, מי גרם להם זה? שיעמדו, לא יוכלו לעמוד בבירור, משום שכתוב כי נגע בכף ירך יעקב והוא צולע על ירחו. התמודדו עם השר של אדום. עכשיו אתה שומע עוד קשר לפרשה שלנו. עם אדום
זה במישור הריאלי, יעקב ועשיו, ועם אדום זה במישור העליון, הנבואי. כי נגע בכף ירח יעקב וצולל ירחו, פירוש. כי הנבואה היא מנצח והוד, וזהר אנפין שהוא סוד, שני הירחים, וכיוון שנפגע הירח, על כן אין נבואתם צלולה כראוי. לא מבין. על כל פנים, הנבואה יסודה בנצח והוד, וכף ירח יעקב נגע, אז מקור הנבואה הוא עמום. וכל אלו הנביאים לא יכלו לעמוד על מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעשיו. חוץ מעובדיה הנביא שהיה גר שבא מצד עשיו, הוא עמד על בוריו בעניין עשיו ולא נחלש, כמו שכתב בספר עובדיה. ועל דה כל השאר ועל זה, כל שאר הנביאים נחלש כוחם ולא יכלו לעמוד ולקבל דבר על בוריו כראוי. מה טעם? משום כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשה, שלקח ושאב כל הכוח של הירח, זה מה שעשה המלאך. ועל כן נשבר כוחו של הירח ונשאל צהולה על ירחו, כי כל נביאי העולם לא יכלו להשיג ולעמוד בו. בואו ראה שכל הנביאים חוץ ממשה לא עמדו בהם כראוי. ומל דלי, ומי שלומד בתורה ואין מי שיתמוך בו, ולא נמצא מי שיטיל כסף לסחורה לתוך כיסו לחזקו, על זה נשתכחה התורה בכל דור ודור, ונחלש כוחה של התורה בכל יום, כי אין להם לעוסקים בתורה על מה שיסמוכו. שזה מה שכתוב באותיות דקות, זה הפירוש שאיננו תרגום מילולי. שזה סוד והוא צולע על ירחו, שאינם נותנים תמיכה וחיזוק לתלמידי חכמים שיוכלו לעסוק בתורה, ועל כן המלכות הרשעה מתגברת בכל יום ויום. בואו ראה כמה גרם החטא הזה, ומשום שאין מי שיסמוך את התורה שזרע נפין כראוי, ננשו הסומרים זרע בכלל הישים, דהיינו נצח והוד, המכונים סמכים וגורמים שיתגבר אותו שאינו שוקאי, וראה להם לעמוד עליו של הנחה שקדמונים. עכשיו נראה מה מנסה האדמור הזה להסביר. הנה כבר כתבנו במקום אחר הנראה לעניות דעתי החילוק שבין חזון לנבואה, יסודות גדולים בנבואה. נבואה הוא מלשון ניב שפתי, שהנביא שומע דיבור חיתוך אותיות הנשפע עליו מלמעלה, שמע הכל. מה שאין כן חזון הוא לשון ראייה, שרואה החוזה אותיות הנבואה, והחילוק הוא כשהנבואה באה בדיבור לא תשתנה, מפני שדבר שיצא מפי לא ישוב אל הערכה. מה שאין כן כשהנבואה לא באה בדיבור, רק נתראה העניין לנביא, יש לו פאזל של אותיות, יכולים האותיות להצטרף בצירופים אחרים אם ישובו בתשובה. והנה כתבנו בישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, רצה לומר, הפסוק בא לתרץ למה הייתה נבואה לא בחזון, לא בנבואה, במאמר, בדיבור, לזה בא כמתרץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. וכביכול הקדוש ברוך הוא מחכה שישובו, יש לו איזה פאזל של אותיות, אפשר לסדר אותם אחרת, ולא תבוא הרעה במקרה כזה רק על שונאים. על כן לא נאמרה הנבואה בדיבור, כי בדיבור תהיה בעיה, לא ישוב אליי ריקם. והנה בכאן יש לדקדק, חזון עובדיה משמע, שבחזון נאמרה, חזון, ותרקב כיד כה אמר, היה צריך להיות חזון עובדיה, כה חזה, מה זה כה אמר? הרי יש לך פה דבר וסתירתו, או חזה או אמר. ונראה לי על פי הזוהר, והוא מצטט את הזוהר שלנו. עכשיו איך בא ההסבר שלו? ממוצא הדבר תדע, להיות הסתרה חסה מחמם, נגע בכף ירח יעקב, והתחל יש חילה יהודי כל הנביאים שיצאו מיעקב, ולא יכלו לראות סוף נקבת הקדוש ברוך הוא, שינקום נקמתנו מיד עשיו. מי שיודע מה שכתוב בבית האחרון של מעוז צור, נקום מאומה הרשעה, מאדמון וצלמון, שומע מה כתוב פה. מה שאין כן עובדיה הנביא שיצא מעשיו, לא התחלש חילה. והוא ראה סוף הנקמה בעשיו, מה שלא ראו סוף הנביאים, שאר הנביאים. ובסוגריים הוא העמיק כל כך יפה, וממוצא הדבר גם כן תשכיל ותדע שם, כשתעיין בזוהר במה שנגע בכף ירח יעקב, בזה שבר כוח התמחין דאורייתא. על כן עובדיה שלא יצא מיעקב, אלא הוא יצא מהנוגד של יעקב, הוא יצא מעשיו, הוא יצא מאליפז, היה מתמחין דאורייתא. הוא היה ראש הכוללים, שיחביא מהנביאים וחלקלם לחם ומים. בו אין אפילו את החיס... איפה אולי היה לו את הכוח הזה? כי אלה שאין להם את ה... אין לכולל על מה להישען, אין לו ירח. אבל עובדיה כן היה. אז ממילא מאותו מקום שיש תמיכה, אותו מקום, יש גם היסוד של הנבואה. ובזה יונח לנו חזון עובדיה. הוא הנבואה שראה עובדיה, מה שאין כן שאר הנביאים לא יכלו לראות זה כאמור, וכדי שלא נטעה שהיה רק חזון ולא נבואה, ואם כך על פי הכלל יכולה היא להשתנות, אז אולי תגיד שהנבואה על אדום לא מוחלטת, ואז אין רעה. לכן התחיל תכף כה אמר השם, חזון אני אומר לך כדי שתדע את המדרגה שראה הנביא. הוא ראה הנביא מפני שהוא בא מהכוח של הירך הלא נקוע. וכדי שלא תאמר שאני יכול לשנות את הפאזל ולשנות את זה, לכן אמר אמירה ממש, והוא אמר ויהי במהרה בימינו.
זה מתוק מדבש, על כל פנים לטעמי. היסודות המופלאים הנגזרים בפשט של המקראות, גם במקרה הנוכחי וגם בכל התנ"ך, מציע גדולה מצאתי. זה ספר לא מצוי, מצולם בהוצאות החדשות של ההורים גדולים, היסוד הזה של כלי הרועים של בני יששכר. שלא לדבר איך זה מסביר כל כך יפה את הדברים העמוקים כאן בזוהר, ואיך זה מסביר את כל התופעה. על כל פנים, מה שמענו על פי דרכנו?
סתום! עובדיה! מי? מה? אז קודם כל, השיטה המיוחדת של חז"ל, עובדיה, עובדיה, אבל זה לא סתם מין זרי שובה כזאת.
כשהמהר"ל מעמיק בעבד וביה וביסודות של היראה, כשהגמרא מתארת איך בתוך ביתו של אחאב מנטרלים את כל הדבר הזה, איזה זכות היסטורית לעובדיה. רצף הנבואה בישראל, כשאיזבל אומרת אשים את נפשך כאחד מהם, ואליהו מרגיש ויוותר אנוכי לבדי, זה היה נביא שנמשך. כאן הסתובבו בני נביאים מאה שהם פוטנציאל, וראינו את המדרש הגנוז שאלישע היה אחד מהם. עובדה, כשהוא אומר בחורב ויבקשו את נפשי לקחתה, אומרים לו לך ותמשוך את אלישע בן שפט לנביא תחתיך, ואיפה ילד אלישע בן שפט אם עובדיה לא היה שומר אותו? אז עובדיהו זה שדאג. אליהו מבקש להחזיר את המנדט של הנבואה למקור הנבואה בסיני, מכיוון שהוא לא רואה המשך. והוא לא יודע ולא מרגיש שעובדיה אשר על הבית, בעצם ההתמנה של הנביאים, הוא כבר הניח את היסוד של ההמשך של אלישע של הרצף הזה. ולעובדיה יש בת זוג כזאת, איך היא מסרת עם הסוך שמן, איך היא מצילה את ישראל, איך היא דואג, מה אכפת לה שיקחו את הילדים שלה? גבר מלא, היא לא בבית המלך, אבל בית המלך הם יחיו, הם יאכלו, יגדלו בתנאים טובים. אבל עובד זורי, את זה הצילה את ישראל. פענוח של סתומים כאלה, כולל את יהורם, כולל את כל המעגל של האישים הפועלים פה, איך הוא משתבץ כל כך יפה עם היסוד של הברמנל, אבן עזרא אומר לו, תיזהר, אל תגיד סתם על דברי חז"ל. יש כאן יסודות עמוקים. הבל דיבר, גם הניח את היסודות הפילוסופיים של קבלת מסורת, אבל קבלת המסורת הזאת מושברת כל כך טוב ומעוגנת ומשובצת בכל המקרים. וכל זה מידה כנגד מידה. למה זכה עובדיה לנביאות? חסד. חלקל אותם. אפשר לעסוק בחסדים של לחם ומים, כי שבכל הארץ, ולהיכנס לחובות, ולהיכנס לפרצות דחוקות, ולהיות מי שנושא את המסר הגדול ביותר של הר ציון והר עשיו, את ההתמודדות לדורות, את השני תאומים בבטנך, מבתי מדרשות ובתי עבודה זרה, במשפחת רבקה, ועד סוף כל הדורות. הנבואה הזאת הייתה יכולה להיות קטועה, היה יכול הרצף הזה להישמר, ואין מי שימשיך אותה. ואז באמת נחפשו עשיו ניבו מצפונה, ועשיו מנצח. הצדיק לאחד. העובדיה לאחד כזה. רואה חזון, ורואה כה אמר השם, כשיש לו, או שהוא בעצמו דאג שיהיה לו מסביב, אישה כזאת, ילדים כאלה, אטמוספירה כזאת. אז מידה כנגד מידה, גם לשלילה, במקרה של יהורם, החצי יוצא מליבו, והזרועות האלה שלקחו את הריבית, וגם מידה כנגד מידה, יראה ושמחה שמביאים את הניצחון על הר עשיו.